יש בהלכות אמירת ההפטרה, יש בשולחן ערוך שני סימנים שמדברים על נושא ההפטרה. ריש פי ג' וריש פי ד' בהלכות שבת. נחזור נקודות מהסימן הראשון, אולי גם קצת מהשני. אדמור הזקן, נלמד זה מתוך שולחן ערוך של אדמור הזקן. אדמור הזקן אומר ככה, יש תקנה של הגאונים, שתמיד כשקוראים פרשת מוסף, כמו בכל יום טוב שבית המקדש, היום מקריבים קורבן מוסף. אז עכשיו כל יום טוב שעודן לנו את בית המקדש, אז קוראים בתורה את הפסוקים שמספרים על הקרבת הקורבן מוסף. הגאונים תקנו שאת הקריאה של פרשת המוסף יוציאו לכבוד זה ספר תורה נוסף. לכן בחגים, בנוסף לספר תורה הרגיל, קוראים, מוצאים עוד ספר תורה, שזה רק בשביל המוסף. אז לפי ההיגיון הזה, שתמיד שיש מוסף, יש גם ספר תורה. אז נשאלת השאלה, למה בשבת, שיש קורבן מוסף בבית המקדש כל שבת, למה לא מוציאים ספר תורה כל שבת? היה צריך להיות ספר תורה אחד על פרשת שבוע, וספר תורה אחד על המוסף של שבת. למה לא מוציאים עוד ספר תורה על המוסף של שבת? אז יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, שבתורה, הפסוקים שמדברים על קורבן מוסף של שבת, הם בסך הכל שני פסוקים. ויש כלל שכשקוראים בתורה, אין עלייה, אין מצב שקוראים פחות משלושה פסוקים, זה המינימום. אז אי אפשר להוציא ספר תורה בשביל לקרוא את המוסף כשיש רק שני פסוקים. אז זה הסיבה למה לא מוציאים ספר תורה על המוסף של שבת. אפשר להגיד רק לך, בכוכבית שיש פעם אחת שיוצא, שקוראים כן בשבת את המוסף של שבת. מתי זה יוצא? שבת ראש חודש. שבת ראש חודש, הרי קוראים, מוצאים ספר תורה מיוחד על ראש חודש, אז כבר מתחילים, לא מהראש חודש, מתחילים כבר לקרוא גם את שני הפסוקים של המוסף של שבת. אבל בדרך כלל, בשבת רגילה, לא מוצאים ספר תורה על המוסף. זה סיבה אחת, כי זה רק שני פסוקים. סיבה שנייה היא, כי הרי יש תקנה לקרוא כל שבת את המפטיר. והמפטיר הוא תמיד המשך לקריאה האחרונה שקראנו באותו שבת. דיינו מי שקיבל את העלייה של המפטיר, אז יש תקנה לקרוא את ההפטרה בעצם, יותר נכון. ההפטרה תמיד היא מאותו נושא של העלייה האחרונה שזה היה המפטיר. אז אם היה מדובר שכל שבת היו מוצאים ספר תורה לקרוא את המוסף של שבת, אז היה יוצא שכל ההפטרות של כל השנה יהיה אותה הפטרה. כי כל השנה יש עלייה אחרונה, זה המוסף של שבת, לא יהיה שינוי. אז כדי שיהיה בכל שבת הפטרה אחרת, אז לכן תקנו שלא קוראים בספר תורה את המוסף של שבת. זה בעצם שתי הסיבות שכתוב בשולחן ערוך, זה סימן ריש פי ג' בשולחן ערוך. סימן עם שני סעיפים, שני פרטים בעצם. סעיף אחד עם שני פרטים. עכשיו נקרא, נתחיל כמה שורות בסימן הבא, ריש פי ד' זה כבר סימן יותר רע, הוא שם 14 סעיפים, נקרא את ההתחלה. כלל ראשון אומר אדמו"ר הזקן, שמי שקורא הפטרה, בהפטרה הרי לו קוראים קטע מהנביא, בנביא יש מינימום בהפטרה 21 פסוקים. מה החשבון של 21 פסוקים? אז נתחיל מהסיבה למה בכלל יצרו את העניין של ההפטרה. ידוע שאנטיוכוס, מלך יוון, היה רשע, והוא גזר על עם ישראל שלא יוציאו ספר תורה, שלא יקראו בספר תורה ברבים. אז מה עשו עם ישראל? אז החליטו שאם לא יכולים לקרוא ספר תורה, יקראו מהנביאים. שזה יהיה דומה לקריאה בתורה, אז עשו חשבון ככה. כמה אנשים עולים לתורה בשבת, כל שבת עולים שבעה עולים. וכמה המינימום שצריך לקרוא לכל אחד? שלוש. אז שבעה עולים כפול שלוש פסוקים זה 21. אז אמרו שיהיה מינימום 21 פסוקים בהפטרה, שזה בעצם התחליף לשבעה עולים. זה הסיבה. עכשיו, גם אחרי שהגזירה התבטלה, וחזרו חזרה לקרוא רגיל בספר תורה, אבל לא ביטלו את תקנת ההפטרה, התקנה הזו נשארה, שיקראו כל שבת הפטרה עם 21 פסוקים מינימום. חוץ מחגים, שגם בחגים הרי קוראים הפטרה, אבל בחגים שיש רק חמישה עולים, אז מספיק 15 פסוקים. כנגד החמישה עולים, שלושה לכל אחד, מספיק 15 פסוקים בלבד. אבל במציאות, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נוכל לראות שיותר מ-50% מההפטרות הם פחות מ-21 פסוקים. ניקח למשל אפילו בחומש בראשית לבד. יש בחומש בראשית 7 פרשיות שההפטרות שלהם הם, לפי מנהג חב"ד בכל אופן, הם פחות מ-21 פסוקים. יש לנו את בראשית ונוח, את וייצא וויישב, ומקץ וויגש וויחי. כל ההפטרות האלה הם פחות מ-21 פסוקים. אז איך זה מסתדר עם ההלכה? אותו דבר, יש עוד 7 פרשיות כאלה בשמות, ועוד 7 פרשיות כאלה בויקרא, ובמדבר יש 1 ודברים 3. זאת אומרת, יותר מ-50% מהפרשיות הם פחות מ-21 פסוקים. מה זה מסתדר? אז העניין, יש עוד פרט בהלכה. שאם הנושא המדובר נגמר לפני שסיימנו 21 פסוקים, או בחגים, אם הנושא נגמר כשסיימנו פחות מ-15 פסוקים, אז למשל, כמו שובה ישראל שקוראים בשבת שובה וכדומה, הנושא נגמר לפני, אז לא צריך להוסיף פסוקים נוספים לפני הנושא, או פסוקים נוספים אחרי הנושא. אם זה נגמר בפחות, אז בסדר. אבל אם זה לא נגמר והנושא הוא ארוך, אז לפחות 21 בשבת ו-15 בחגים. כמו שאמרנו, במציאות יוצא שקוראים הרבה הרבה פחות. ועוד הלכה אחת, כל אחד שקורא בתור, בהפטרה, יש לו, יוצא שהוא קורא 7 ברכות. למה 7? כי כשהוא עלה לתורה, הרי הוא קיבל מפטיר. עלה לתורה, אז הוא בירך 2, אחד לפניה ואחד לאחריה. וכשהגיע לנביא, אז יש לו, בנביא יש לו 1 לפניה, ויש לו עוד 5 ועוד 4 אחריה. אז 1 לפניה, זה ברכה אחת, ויש עוד 4 אחריה, אז ביחד 5 ברכות, ועוד 2 שהוא בירך על הספר התורה, זה 7. למה 7? כי זה כנגד, אמרנו, ההפטרה היא כנגד 7 עולים. אז כנגד 7 עולים, שתקנו את ההפטרה זה היה במקום קריאה בתורה, כנגד 7 עולים, אז האדם שמקבל הפטרה, קורא את ה... אומר 7 ברכות, כדי להשלים את הרמז ל-7 עולים. ההלכה הזו מסתיימת, שבברכה הראשונה, כשלאחרי ההפטרה, צריך לשים לב שבאמצע יש, היו כאלה מנהגים או כאלה קהילות שבטעות היו עונים את האמן באמצע הברכה. אמצע הברכה מסתיים במילים, אומרים ככה, הקל הנאמן, האומר ועושה, מדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. ואז מתחיל כאילו קטע חדש, נאמן אתה השם אלוקינו. אז אומר, צריך לשים לב, אחרי המילים אמת וצדק, לא עונים אמן, כי זה לא סיום הברכה. סיום הברכה זה, שאומרים, הקל הנאמן בכל דבריו. יש כאלה שאולי מתבלבלים, כי הראשון מסתיים במילים האמת וצדק, ואז כולם עונים אמן, אז יש כאלה שבטעות עונים אמן גם פה, שכתוב אמת וצדק בברכה של האחרי. לכן אומר, אדמו"ר הזקן, שכדאי שמי שעולה להפטרה, שקורמת את הברכה הזו, שיקרא ברצף מיד את ההמשך, לא יגמור בחזנות, יגיד שכל דבריו אמת וצדק, וישתוק שנייה ואז הקהל יענה אמן. אלא תמשיך את זה באופן כזה, שידעו כולם שזה לא סיום ברכה, והברכה מסתיימת בהמשך, בקהל הנאמן וכל דבריו.